אנחנו למדנו את הפסקה הראשונה. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו, כששתיהן זורחות בנשמה בשלימותן. כשאור אחת מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה ויוצאת ממעמקי הנפש להאיר בכל מילואה. ופה הרב מסביר עד כמה הכישרונות הללו הם תופסים מקום בחיים, כמה הם מרכזיים ויסודיים, תכלית החיים, מקור החיים, עד שהרב מברר שהם הכישרונות והקורות שנותנים לחיים את המשמעות ואת הערך האמיתי שלהם. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזו שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה, וזהו אות שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. כל מה שהיחיד והכלל עושה בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך ולהשלים במעלה העליונה את האמונה והאהבה, והיא תכלית כל התנועות. והיא גם המקור, מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. עד שהרב מגיע לקבוע שהאמונה והאהבה הן עצם החיים, הן בצורה החלקית שלהם בעולם הזה והן בצורה השלמה שלהם. וזה מה שהופך את החיים להיות מחיי עולם הזה לחיי עולם הבא, עד כמה האמונה והאהבה תופסים בהם מקום ועד כמה האמונה והאהבה מקבלים את משמעותם האמיתית. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. כבר הסברנו, רק אני מאיר את זה לקראת הפסקה שאנחנו הולכים ללמוד, שכשאנחנו פוגשים בחיים את האמונה והאהבה ככישרונות מרכזיים, לפעמים אנחנו פוגשים אותם באופן מאוד גולמי. כשאהבה היא נשארת להיות אהבת עצמו, והאמונה זה באופן מאוד מאוד כללי, חיפוש אחר משמעות וההבנה שהמציאות שלפנינו היא עסוקה לגלות משהו שחבוי בה. לא תמיד הדברים משתקפים גם כלפי חוץ במלוא הדרם וטהרתם. מכל מקום, אלו הם שני הכוחות המרכזיים שנותנים לחיים את משמעותם, וכפי מה שהאמונה והאהבה יהיו בטהרתם, ככה החיים יהיו במילואם ובעוצמתם. התרבות הזמנית, שכבר הערנו שהביטוי הזה ברב, הוא מדבר גם על התרבות של זמננו, כלומר התרבות המודרנית, אבל גם על אופייה של התרבות הזו, שהיא במקום לשייך את האדם אל חיי הנצח, אל מה שקבוע, היא משקיעה את האדם בניבול של הזמני, בהבל של מה שנכון עכשיו. אז התרבות הזמנית כפי מה שהיא מתבססת אתה בעולם, והרב מדבר על הביסוס שלה בכמה מקומות, וביניהם בפסקה הידועה בישראל ותחייתו י"ז, עכשיו מדבר על עלייתו של כוח המדמה, היא כלולה בנויה על הכפירה ועל השנאה. כפי שדיברנו בשיעור שעבר, כפירה, הסחת דעת מתמדת מהמשמעות העמוקה שהחיים כה הגלויים כולם עסוקים לגלות אותה, והניסיון לחפש את ערך החיים רק בצד הגלוי, לא לראות את החיים כמשהו מגלה, אלא להשאיר את החיים בצביונם הגלוי בלבד, זה חיים של הסחת דעת. והשנאה, ממה נובעת השנאה? השנאה נובעת מהכפירה. כי אם לא מבינים שהחיים עסוקים לגלות משהו מאוד עליון, הדבר הפנימי הזה, שאותו החיים עסוקים לגלות, הוא זו שהופכת להיות אחד, מאוחד. אם החיים נשארים בצביונם הגלוי, כל דבר עומד כשלעצמו, ואז מתפתחת שנאה כזו. מה הכוונה שנאה? היא מתחילה קודם כל בניכור, חוסר סימפתיה, במפגש של אחד עם השני להרגיש שהגבול שמייחד אותי ממך הוא גם מה שהופך אותך להיות צר ואויב שלי. לא צר ואויב רק במובן המאוד פשיסטי, זה כבר ביטוי קיצוני, אלא עצם זה שאדם מרגיש בחוסר נוחות, קום להבין שכשהוא נפגש עם השני הוא גדל והוא נעשה כללי יותר, נפגש יותר עם עצמו, נעשה עשיר יותר. כל זה הוא מרגיש שהשני, הוא והשני תמיד מתגוששים על אותה חלקת חיים קטנה שהם שניהם מצויים בה. והמציאות הזו שהיא באה לידי ביטוי אין בדברים קטנים ואין במפעלים גדולים, תרבותיים, הן שוללי החיים העצמיים. כלומר, החיים כפי מה שהם החיים באמת, החיים העצמיים, החיים העוצמתיים, העצמיים, עצם החיים, התואר הזה הוא זה שהולך ונשלל מן החיים. החיים נשארים רק בקליפתם. זה רק צל של חיים, נטף קטן של חיים שהוא רק שייך להביע את מה שהחיים הם שוללי המוות, אבל זה לא החיים כפי מה שהם באמת. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהן של האמונה ואהבה, כלומר, עד כמה האמונה ואהבה בתוארם החיצוני, עד כמה הם בעצם מכילים ובסיס לדבר מאוד פנימי וגנוז שמונח בהם, וזאת עם מטרת גילוי סתרי תורה. עד כאן בעצם הגענו.
כן. אפשר רק להסביר אותם את המשפט האחרון בסוף? כי אם לגלות את כל הצורות הטוב?
כדי להתגבר על המחלה הזאת, שהיא הכפירה והשנאה שהם שוללי החיים העצמיים, הבעיה שאנחנו נמצאים במצב שלא חיים, לא רק שלא מאמינים, לא דתיים, לא אוהבים, בגלל שלא מאמינים ולא אוהבים, בגלל שאני עכשיו יוצא לי לנסוע ב... גם עד עכשיו יצא לי במוניות, ועכשיו... אתם לא יודעים מה קורה. כל השירים זה שירי, זה כבר לא טרגדיות, זה כבר... זה כבר לא יאמן. כל השירים זה בכי על אהבות נכזבות. כאילו זה הדבר הכי שיש בחיים. אתם לא מכירים את זה אולי, אבל זה לא יאמן הדבר. זה לא יאמן. בין אם זה הוא שר, בין אם זה היא שרה, זה לא משנה. כולם שרים על אהבות נכזבות. אז הרב אומר, כדי להתגבר על המחלה הזו, שזו מחלה שהופכת פוצעת מהחיים עצמם, והופכת אותה חיים עצמם להיות חיים אנושים, כדי להתגבר על זה, צריך לגלות את כל אוצר הטוב המונח בתורה. אבל בתורה, במובנה הפנימי, כשאנחנו מתבוננים בתורה במובנה הפנימי, אנחנו רואים איך היא כל כולה הופעה של האמונה והאהבה. וזה מה שעכשיו הרב הולך להסביר גם. אז מה שנסביר עכשיו זה יהיה גם המשך ההסבר לסוף הפסקה הקודמת. התורה היא האהבה והמצוות האמונה. והן הינן גם כן הצינורות שעל ידם שפע האמונה והאהבה שופע והולך תמיד. כל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל בהתעוררות חייו הלאומיים צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד הזה, שתיים שהן ארבע, התורה והמצווה, האמונה והאהבה. זה מה שאנחנו רוצים ללמוד היום. אפשר לראות ששני המשפטים הראשונים מדברים על שני פנים של התורה והמצווה. קודם כל, מה הם מצד עצמם? המושגים הללו, תורה ומצווה, מתייחסים זה לזה ביחד של אהבה ואמונה. התורה היא האהבה והמצוות הן האמונה. שתיים, הן גם כן הצינורות שעל ידם שפע אמונה ואהבה שופע והולך תמיד. כלומר, בלימוד תורה אדם מגדל ומגביר את האהבה, ועל ידי קיום מצוות אדם הולך ומפתח ומגלה את כישרון האמונה. דיברנו שאמונה זה סדר של חיים שהוא עסוק כל הזמן לגלות להביע, להופיע. כישרון האמונה עצמו זה להתבונן על החיים כמסכת של גילוי. וכישרון האמונה, כשמדובר על האדם שהוא מלא כישרון אמונה, הכוונה שכל דבר שהוא עוסק בו, הוא מבין שהנושא זה לא מה שלפניו, אלא מה שלפניו זה עסוק לגלות משהו פנימי. כשאדם מבין שאת המבט ואת היחס הוא לא מתחיל ממה שנמצא בפועל, אלא שמה שנמצא בפועל זה חלק, זה עסוק לגלות משהו פנימי, השלם נמצא בצד החבוי. ומה שגלוי זה משהו חלקי, שעסוק לגלות, עסוק לבאר, עסוק לסדר. אנחנו אסור לנו לקבל את החיים מצד עצמם, אנחנו צריכים להיות עסוקים לסדר אותם. אנחנו קצת מרחיקים למובן מצוות. אנחנו לא יכולים לגשת על החיים ולמצות את מה שמונח בהם בצדם הגלוי. כי אנחנו צריכים להיות עסוקים לבאר את החיים, לסדר אותם, לגלות אותם. לכן המצוות שייכות לסדר של חיים, לחיות את החיים בתור מציאות שעסוקה לגלות. זה המצוות. ואת מה היא עסוקה לגלות? היא עסוקה לגלות את האהבה הגדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, את היותנו אלוקיים, את הדביקות. נוסיף כבר את המילה הזאת, שאנחנו נפגוש אותה בהמשך. היא עסוקה לגלות את הדבקות. המצוות הם כבר מביאים את הדבקות הזו בסדר החיים שלנו. ולימוד תורה, התורה, רגע, לפני לימוד תורה, התורה היא האהבה. מה הכוונה שהתורה היא האהבה? על זה נלמד פה פסקה מעין היה. אנחנו אומרים חיים, רגע, יש לכם את הדפים? אז יחלקו אותם. ואני רק אקח אז על מה שהגמרא אומרת, חיים שתהה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. יש לנו שני מושגים שאנחנו מתפללים עליהם, אהבת תורה ויראת שמיים. אהבה ויראה. הרב מסביר כך, אהבת השם יתברך ויראתו באות כל אחת מהכרה בפני עצמה. כלומר, אהבה ויראה הם שני היחסים שמתארים את היחס בינינו לבין הבורא. יראת השם ואהבתו. המושגים הללו ששניהם מתייחסים אל איך האדם ואלוקים מתייחסים אחד לשני, סליחה, מבוארים פה בתפילה, אהבת תורה ויראת שמיים. הרב מסביר כך, כי בדרכיו יתברך העליונים, ישנם דרכים כאלה שאפשר לאדם להידמות קצת עליהם, כמו מהור החום, אף אתה רחום. וכשישים האדם לבבו להידמות לדרכי השם יתברך, אז על ידי ההידמות תיוולד האהבה. וכפי רוב הדמיון יהיה רוב האהבה. אהבה זה יחס של שייכות. שי השייכות זו האהבה. שי השייכות זה ההתקללות. שאני כל כך שייך, אני כל כך דומה, שאני בעצם כלול בו. תורה זה שייך אל השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו אלוקיות. משפיע בנו אלוקיות. מתוך שהוא משפיע בנו אלוהיות, מתוך זה אנחנו יכולים להיות דומים לו. מה הכוונה מהו רחום אפתה רחום? האם הכוונה, אם תתנהג ככה, תהיה כמותו, תהיה בדוי מלו, או... שמה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון, מה הוא קדוש אף אתם קדושים, זה נובע בגלל שבאמת הקדוש ברוך הוא התביע בנו מעין דוגמה של מעלה. ואם אנחנו מתנהגים כפי שאלוקים מתנהג, אנחנו בעצם חושפים ומגלים את היותנו אלוקיים, את היותנו שייכים. לכן כלל יהיה נקוט בידינו. כל מה שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו אלוקיות. ובזה אם אנחנו מגלים אותה, אנחנו מגלים את היותנו אלוקיים, שייך לאהבה. אהבה ותורה שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו, בחירת הקדוש ברוך הוא בישראל, זה באהבה, כמו שאנחנו רואים הבוחר בעמו ישראל, באהבה. כל מה ששייך להיותנו אלוקיים, זה שייך לאהבת השם יתברך. כמו שלמדנו כבר באיגרת ממדלת. זוכרים שלמדנו באחד השיעורים, כשדיברנו על אהבה, למדנו איגרת ממדלת, דיברנו על זה שהדבר שמייחד את עם ישראל, שאנחנו חיים את היותנו אלוקיים. אנחנו לא מנסים להביע רק את היותנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו מנסים להביע את היותנו אלוקים הפונה אל העולם. כלומר, מה שאנחנו יכולים לאהוב אותו, זה רק מתוך שהוא אוהב אותנו. אי אפשר לאהוב אם את הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו. אם אנחנו אוהבים אותו, אבל באמת הוא לא אוהב אותנו, כלומר, הכוונה, אם באמת האני שלנו הוא לא אני השם אלוקיכם, אם הקדוש ברוך הוא לא היה משפיע לנו תורה, אם לא היה כיוון כזה מלמעלה למטה, של תורה, בחירת הקדוש ברוך הוא בישראל, אם לא היה כיוון כזה מלמעלה למטה, לא היה שייך אהבה, היה שייך רק יראה. רק יראה היה מבטא את היחס האמיתי שלנו בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אהבה זה שייכות, דבקות. אז התורה, אומר הרב, היא עוסקת באהבה הגדולה, כלומר בהיותנו אלוקיים. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים, בעצם הלימוד שלנו, אנחנו שייכים אל הבוחר בעמו ישראל באהבה. כמו שהרב יסביר בהמשך באחת הפסקאות הבאות. כשאנחנו, למה אנחנו מקדימים אהבה רבה אהבתנו ויוצאים מזה ידי חובת ברכת התורה? כי כל הלימוד שלנו זה היותנו שייכים למציאות שאנחנו אלוקיים. אנחנו לא עסוקים עכשיו ללמוד כדי לדעת מה לעשות. זה לא לימוד תורה. עצם הלימוד זה השייכות. באהבתה תשגה תמיד, אומר הרמב״ם. כמו אדם שהוא מאוד, הרמב״ם נותן משל, כמו אדם שמאוד מאוד אוהב אישה. אז הוא כל הזמן הוגה בה. למה הוא הוגה בה? הוא לא הוגה בה בגלל שהוא רוצה לדעת מה לעשות. הוא הוגה בה גם בלי שהוא רוצה, עד רבה. אם הוא לא יכול לעשות, הוא עוד יותר הוגה בה. למה? כי זה הוא. זה מה שזה מונח בו. אותו דבר, אנחנו עוסקים בתורה, הילד אהבים ויעלת חן, אומרת הגמרא. אנחנו כל הזמן עסוקים בתורה, אנחנו עסוקים בתורה בהתמדה, כי זה אנחנו. כשאדם מגיע למדרגות בשקידה ובהתמדה, זה מתוך אהבה, מתוך שייכות שלו. האמת היא שהשקידה הכי גדולה, היא נובעת שכבר אין שום ניסיון בשקידה. הוא כל כך אוהב שהוא שייך לזה מדרגת החיים שלו. הוא כל כך מתענג מזה, הוא כל כך אוהב את זה, הוא כל כך שקוד, ככה רבינו אומר, הווי שקוד ללמוד תורה. למה הווי שקוד, אומר רבינו בקניין תורה, למה לא הווי שוקד? שוקד זה פועל יוצא, מה אתה עושה? שקוד זה מציאותך, מציאותו שהוא שקוד ללמוד תורה, כמו אהוב, שקוד. שקוד הכוונה, זו המציאות שלו. באהבתה תשגה תמיד. הוא כל הזמן עוסק בזה כי זה הוא. הוא כלול בזה, הוא דוימל על זה, הוא דבק בזה. אז אומר הרב, כשישים אדם לבבו להידמות לדרכי השם יתברך, אז על ידי ההידמות יוולד אהבה, כפי רוב הדמיון יהיה רוב אהבה. אמנם, יראת השם תבוא מצד ההתבוננות בגודל הדרכים העליונים שאין ערך ומבוא לאדם ללכת בהם, מצד שלמותם הרחוקה מחוקים. כלומר, יש משהו שאהבה בונה, ויש משהו שיראה בונה. יראה זה כשאדם מגדל את הציור שלו אל אלוקים, מה שאין בדומה לנו. כשאנחנו מדברים מה הוא, גודל ומת כותל. שלא לחשוב שהקדוש ברוך הוא חומרי, שלא לחשוב שהקדוש ברוך הוא אנושי, שלא לחשוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להתחשבן עם המציאות. כל הזמן לגדל את הציור. ואהבה זה שלכל הגודל הזה אנחנו שייכים. אחרי פעם דיברנו על זה, שכדי שהאמונה, כלומר היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יגדל, מה שמגדל אותו, שני הכנפיים שמגדלות אותו, מנסעות אותו למעלה, זה אהבה ויראה. יראה, כל הזמן אנחנו צריכים להיות עסוקים לגדל את הציור שלנו אל אלוקים. שלא יהיה משהו פרטי, שיהיה הכל, הכל, כל היותר עליון. אין סוף. Okay? זה דבר אחד שצריך כל הזמן לגדול. דבר שני שצריך לגדול, האהבה. איך כל המציאות הגדולה הזו, איך אנחנו שייכים אליה, איך המציאות שייכת אליה, איך המציאות מבטאת אותה. כל הזמן צריך לגדל את היראה והאהבה. היראה והאהבה. כל הזמן, כי זה מה שמנסה אותנו, הוא מקדם אותנו למעלה. עכשיו הרב מסביר. למה אהבת תורה? אהבת השם יתברך היא אהבת תורה. זה הפסקה שלנו. כי יסודה של תורה הוא רק לעשות את האדם להולך בדרכי השם יתברך. זה עניינה של תורה. איך המציאות אלוקית. זה תורה. תורה זה איך המציאות אלוקית. אז תתבונן באברהם אבינו, תתבונן באיך הקדוש הוא יצא ממצרים, הוציא אותנו ממצרים, כי את זה תתבונן מי אתה ותבין שאתה אלוקי. כמו שדיברנו כבר על הניסוח של תורה, אתם זוכים קדושים תהיו כי קדוש אני. מה שמביא הראשית חוכמה. מתחילת שער הקדושה את המדרש. קדושים תהיו כי קדוש אני, לא קדושים תהיו כי אתם קדושים, קדושים תהיו כי אני קדוש. אז מה? אז אם הקדוש ברוך הוא קדוש, אנחנו צריכים להתנהג בקדושה? כן. כי אם הקדוש ברוך הוא קדוש, אז זה האני שלנו הוא הקדוש. אנחנו צריכים לכן, אנחנו צריכים להתנהג בקדושה. לכן, כל זה שייך אל התורה. התורה, אהבת השם יתברך היא אהבת התורה, כי יסודה של תורה היא רק לעשות את האדם להולך בדרכי השם יתברך, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. יראת השם נקראת יראת שמיים. עם יראת שמיים זה בא לבטא, זה שמיים. יראת רוממותו, מצד הנשגב מהשגתנו ויכולתנו. אנחנו מבינים שכל הזמן העירה ואהבה, כל הזמן מגדלים אחד את השני, נכון? מה יותר עליון, עירה או אהבה?
שניהם, צריך לצרכת אחד לשנייה.
כן, שניהם צריכות אחד לשנייה, אבל תמיד העירה מגדלת את האהבה, ואהבה מגדלת את העירה. למה? כי כל מדרגה שאנחנו כבר שייכים אליה, אז ממנה אנחנו יכולים להשקיף שהרוממות היא יותר עליונה ממה שאנחנו כבר מביאים. Okay? כל הזמן היראה היא מגדלת את האהבה, כי אחרי שאנחנו בנינו ציור, עוד כמה זה גדול, אז לזה אנחנו שייכים. תוך שאנחנו שייכים לזה, אנחנו יכולים להתבוננים שהשמיים זה עוד יותר גדול מאיתנו. כל הזמן יראה ואהבה מגדלות אחד את השני. בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו. יש כזה ביטוי כזה.
אבל למה רב? אם כשהיראה מגדלת את ההסתכלות?
אנחנו יודעים עד כמה הרוממות, הציור שלנו, צריכה להיות הרבה יותר עליונה ממה שאנחנו דביקים. כי מה שאנחנו דביקים זה כבר מה שאנחנו יכולים להיות שייכים אליו. כל שאנחנו שייכים לדבר יותר גדול, אז מנקודת המוצא הזו אנחנו יכולים להבין בדעת אלוקים שלנו שהמציאות בעצמה היא הרבה יותר עליונה ממה שאנחנו שייכים אליה. וכשאנחנו לומדים לגדל את הציור על מה חשוב, כן? אז אנחנו יותר מבינים מה נמצא בנו. זה המציאות של אהבה ויראה ביחד.
למה הרב מתכוון שהוא אומר תורה?
תורה. תורה. לכן אנחנו מבדלים פה. יש עצם התורה, המציאות הזו שהקדוש ברוך הוא נותן תורה, ויש לימוד התורה, שזה הצינור של דרך גדל אהבה. לימוד התורה זה הצינור של דרך גדל אהבה. תורה זה מה שהמצוות מביאות בחיים. מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, הוא לא נתן לימוד תורה. הוא נתן תורה. תורה זה כללות המצוות. כי נר מצווה ותורה אור. אז התורה זה עצם האהבה שלנו השם יתברך. תורה, הוראה, התורה עוסקת איך העולם הוא אלוקי. בזה התורה עוסקת. תורה שאתה רואה, איפה? פה. התורה. לימוד תורה זה הצינור של ידו גדל האהבה. בסדר? יפה. אז...
אבל התורה מתרחבת כל הזמן? זאת אומרת, מתוך שיש לי יראה יותר גדולה. ומבט על הציור יותר גדול, אז גם האמונה...
אז מתי גם האהבה גדלה וגם האמונה גדלה. הנה, תכף נראה את זה. והמצוות אמונה, זה המקור השני פה. כל המצוות כולן הן ציורי אמונה. בואו נלמד את הפסקה הזו, כי זו פסקה מאוד חשובה, קצת קשה, אבל מאוד חשובה.
הראשונה היא ברכות?
הראשונה זה בעין היה ברכות, פרק ב', פסקה למדבר, כן. הפסקה השנייה, אז הפסקה השנייה עוסקת, מה הכוונה שהתורה היא אהבה? הפסקה השנייה עוסקת, מה הכוונה שהמצוות הן אמונה? זה, מאיפה אנחנו יודעים שהמצוות זה אמונה? אנחנו יודעים, בא חבקוק ומידן על אחד, נכון? אומרת הגמרא במכות, בא חבקוק ומידן את כל המצוות על אחד, צדיק באמונתו יחיה. אז הנה אנחנו רואים שכל המצוות כולן עוסקות באמונה. כי באו חז"ל ואמרו לנו במסכת מכות שכל המצוות כולם שייכות למצווה אחת, לשורש אחד. צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת שכל המצוות כולן הן ציורי אמונה. תכף נראה מה זה ציורי אמונה, אבל רק אני מביא את המקור. איך אנחנו יודעים מה המקור שלנו שזה תורה זה אהבה? מלבד מה שחז"ל צידדו לנו הבוחר בעמו ישראל באהבה, שזה בחז"ל. אבל גם בחז"ל מופיע הילד אהבים ואהבה, ילכן הבאתי, וגם עוד מקור, זה בסוטה. מים רבים לא יוכלו להחבות את האהבה. חז"ל הזה דורשים במסכת סוטה, שזה מסכת סוטה, רגע תכף אני אגיד לכם איפה, כן, מים רבים לא יוכלו להחבות את האהבה, כף א', מה שהיא אומר, זאת תורה. אז יש איזה כמה מקורות בחז"ל שהתורה היא אהבה, וגם מקור בחז"ל ובנביאים שהמצוות הם האמונה. עכשיו אנחנו באים להסביר מה הכוונה שהמצוות הן האמונה. כל המצוות הם ציורי האמונה. מה הכוונה ציורי אמונה? ציורי אמונה, הכוונה היא פה שהאמונה זה שורש מאוד גדול. עכשיו, מה הציור, כלומר, הסדר שהחיים מסתדרים כדי לגלות את האמונה. ציור יכול להיות ברב או מחשבה. יכול להיות מחשבות, רעיונות של אמונה, ויכול להיות סדר. סדר של חיים. לצייר הכוונה, לתאר בקו איזה מציאות. אז אנחנו צריכים, כל המצוות הם ציורי אמונה, הכוונה מציירות בחיים, מסדרות בחיים, מבטאות את האמונה. באות הן מתוך עומק האמונה. כבר האמונה זה דבר מאוד עמוק, כי האמונה פירושו של דבר שהחיים זה גילוי של דבר מאוד גדול. עכשיו, מה שמפרט את זה, מה שמצייר את זה בחיים, זה המצוות. ומתוך מה שהאמונה האלוהית בעליונותה המופלגה מחייבת במהלכי החיים. האמונה האלוקית פירושו של דבר, היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לבטא אותו בחיים, אנחנו מבטאים אותו במצוות. אז מה הכוונה? כל המצוות כולן הן ציורי אמונה, הכוונה, זה מה שהאמונה מציירת בחיים. אתה מגיע, אתה לובש ציצית. ציצית זה סדר של חיים שהוא ביטוי של אמונה. מה הכוונה ביטוי של אמונה? ביטוי של זה שהחיים עסוקים לגלות. את מה? את היותנו אלוקיים. ציצית זה ככה, תפילין זה גם, מה ההבדל מציצית ותפילין? ציצית מצייר את דבר אחד, תפילין מצייר דבר שני. מה? תלמד, תקרא, עולת ראיה, תקרא ליקוטי אריזל, תקרא מה שחז"ל אומרים. אבל באופן כללי אני יודע שציצית זה ביטוי של עומק האמונה, ותפילין זה ציור של עומק האמונה. אוקיי, כל המצוות כולן הן ציורי האמונה, באות הן מתוך עומק האמונה, מתוך מה? שהאמונה האלוהית, שהיא כל כך עליונה, היחס בינינו לבין הקדוש ברופס, מציאות כל כך שורשית, אבל צריך לתת לה ביטוי בחיים. האמונה האלוקית מחייבת במהלכי החיים. כל, עכשיו הרב מסביר מה זה ציורי אמונה. כל מצווה הוא סעיפיה בדקדוק המדוקדק של איך שהמצווה צריכה להיעשות. כל מצווה הוא סעיפיה בהעשותם. מציירים מהם בחיים הנפשיים והעולמיים את הראוי להצטייר מצד עומק האמת של אמונת אלוקים. כלומר, כיוון שהאמת של החיים זה אלוקים, זה האמת של החיים, אז ככה החיים צריכים להיראות. למה צריך להפריש חלה? החיים הגלויים לא מחייבים חלה. החיים הגלויים מחייבים לא לגנוב, לא לרצוח ולכבד הורים. נגיד. אבל החיים הגלויים לא מחייבים להפריש חלה. מה פתאום להפריש חלה? למה בחיים צריך את זה? למה בחיים אסור להישלח את המכנסיים? למה? מה בחיים מחייב את זה? תשובה. האמת של החיים מחייב את זה, לא הצד הגלוי של החיים. זה שהחיים האמת שלהם זה אלוקים. זה שהחיים באמת זה קדושה. זה שהחיים באמת זה הופעה של חוכמה. לכן זה מחייב שהחיים יראו כך. אז למה אנחנו לובשים ציצית? תשובה, כי האמת של החיים מחייבת את זה. לא החיים. וכך אני אומר גם בהלכות צניעות יש הרבה הלכות. יש הלכות בהלכות צניעות שזה החיים הפשוטים מחייבים את זה. כמו שהחיים הפשוטים מחייבים לא ללכת ערום. כי אם אדם הולך ערום אז הוא נעשה מנובל. ואז כל החיים הם מלאי שיבוש וגסות ובהמיות. אבל יש אולי דברים בהלכות צניעות שלא החיים הפשוטים מחייבים את זה. אבל החיים האמיתיים מחייבים את זה. האמת של החיים מחייבת את זה. אז למה אדם לא יישב ליד אישה באוטובוס? נגיד אם זה באופן לא צנוע. מה הבעיה לשבת באישה? מה הבעיה? מה הבעיה בזה? אתה צודק, אין שום בעיה. להיות בן אדם, אין שום בעיה. אבל להיות חי, זה בעיה. איך שהחיים באמת. אז אנחנו אומרים כך. סתם אני לוקח את הדוגמה הזו של צניעות, כי זה נראה לי דוגמה חשובה. יכול להיות שהחיים הרגילים, הם לא יכולים להתנהל כשיש מתח מיני כל כך גדול. אבל כשיש קצת, חיים הרגילים יכולים להתנהל. אבל איך שהחיים באמת, זה לא יכול להתנהל כך. איך שהחיים באמת, מצד האמת שלהם, חיים שמגלים את מה שהחיים באמת. עכשיו, אני בכוונה מצייר כך, לא הכוונה, חיים שמגלים את האמת של משהו אחר. חיים שמגלים את האמת שלהם, שהחיים הם קדושים, שהחיים הם ישרים, אז הם לא יכולים להתנהל כך. זה הכוונה שהמצוות וגם האיסורים, הם מבטאים חיי אמונה. את מה שהאמונה הכוונה, את זה שהחיים, אמונה הכוונה, את זה שהחיים שייכים אל האמת האלוקית שלהם, את זה המצוות צריכים לבטא. ואם אדם לא מתנהג באופן של מצוות על כל פרטיה ודקדוקיה וסעיפיה, ותרי"ג כוונות התלויות בה, ותרי"ג המצוות תלויות בה, וכל הסעיפים הקטנים בילקוט בסוף או במשנה ברורה, אז חסר לו בלבטא שהחיים זה אלוקי. ככה, פשוט. הוא יכול להגיד, מה זה גורע, זה לא נראה לו. לא נראה לך במה. אתה קודם צריך להבין מה האמת של החיים. כשאתה מבין מה האמת של החיים, אתה תבין למה זה חייב לבוא דווקא כך. דווקא תפילין מרובעות עם רצועות שחורות, דווקא שהפרשיות בסדר הזה, ודווקא שזה מבימי התורה, ודווקא שהגידים כך, אתה לא מבין למה. אבל זה בא לבטא את מה שהחיים באמת. לא שכוונה אנחנו משבדים את החיים כדי לבטא משהו אחר. אלא החיים צריכים לבטא את מה שהאמת שלהם. והאמת שלהם צריכים שהמצוות יציירו את זה בחיים. כוונה יסדרו, יביעו. אז הרב אומר, לכל עבירה, כישלון ורפיון אשר למצווה, הרי היא מציירת בחיים ובעולם את ההיפוך הגמור ממה שהאמונה האלוהית ברום אמיתתה מחייבת. כמו שהמצוות מציירות את הצד החיובי, אז עבירה, כישלון ורפיון, בין אם אדם לא מקיים מצווה, בשבה אל תעשה, בין אם אדם עובר עבירה בקום ועשה. אז מה זה? זה מצייר חיים שהם מנותקים מאמיתתם שלהם. אומר הרב פה, בין שיהיה כוח אותה השלשלת ידוע או בלתי ידוע לעושה. אני, כשאני עושה מצווה, אני לא יודע כל מה שהרב כתב על פי כתבי אריזל בעניינם של התפילין. אז איך אני מביע את זה? זה לא מה שאתה יודע אתה מביע. עצם התפילין מסדרות ככה את החיים. בין שאתה יודע, בין שבלי, בלי שאתה יודע. בין שיהיה כוח אותה השלשלת ידוע או בלתי ידוע לעושה, הפעולה היא נפעלת, והעוז האלוהי מתגדל בעבודה התורית. העוז האלוהי, הכוונה, עד כמה האלוקי מופיע בחיים, עד כמה הכוח האלוקי, החבוי, הפנימי, מופיע. והעוז האלוהי מתגדל בעבודה התורית שבאה מהסתעפות האמונה, וחס וחלילה נופל ונימק בביטול העבודה ועזיבתה. עכשיו אומר הרב, התרבות של קדושת ישראל הפנימית מרחיבה את הגבול של ההרגשה של האמת העליונה הזאת. שאדם מרגיש ושייך ורוצה, ומלא הוא תואם במצוות את טעם האהבה ואת טעם העונג. ואהבת תורה, זה כמו שאדם הוא שייך לאיזה תוכן, אז הוא חייב לבדל את זה בחיים. כן? אם אדם מאוד מאוד אוהב מישהו, הוא באמת אוהב אותו, אז הוא לא ישיר את זה בפנים. הרי עיקר אהבה שבלב. לא, הוא חייב לבטא את זה. כך אם אדם שייך לאמת העליונה של החיים, אז הוא יהיה חייב לבטא את זה. כמו אברהם אבינו, כליותיו נעשו לו כשני מיונות ונובעות חוכמה. זה שייך אל ההבנה הזאת, שהתרבות של קדושת ישראל הפנימית מרחיבה את הגבול של ההרגשה של האמת העליונה הזאת, ואהבת תורה ומצוות, וירת שמיים וירת חטא מתגדלת. כל מה שהידיעה התורית בעומק עומקה מתרבה בעולם. או, יפה מאוד. למה כל מה שההבנה התורית? כי מה ההבנה התורית מגדלת? את האהבה. את התוכן שצריך להתגלות בחיים. נכון? זה בדיוק הפסקה שלנו.
של ישראל,
מה? שאומר כן?
התרבות של ישראל.
יפה מאוד, זה תורה. כן. ואהבת תורה מתגדלת כל מה שהידיעה התורית בעומק עומקה מתרבה בעולם. עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה שלנו, שאתה שאלת, כל מה שרזי תורה מתבארים בעולם, כמובן הרעיון שבתורה, הצד הפנימי שבתורה, המשמעות שפרטי תורה מביאים, וכל מה שקדושת העבודה התורה מתאדרת.
זה הפכתם את אלוקים בעצם?
כן, כי אנחנו, כשאנחנו עסוקים בתורה, כל מה שאנחנו עסוקים ברזי תורה, כמובן את מה כל פרטי תורה מביאים. זאת אומרת הרב, ההיגיון הקדוש שלמעלה מכל הגיון חול מעורר הוא את נימי הכינור אשר לנשמת אלוהים שבאדם ושבעולם, והעיניים רואות בראייה בהירה את הגודל של האמת של האמונה. כינור זה כמו נשמה. נכון? כבב נר. טוב, לא בשנה עכשיו. והעיניים רואות בראייה בהירה את הגודל של האמת, של האמונה המתפשט בכל התורה, בכתבה, במסורותיה, ואפילו במנהגי ישראל שהם גם כן תורה. זה היחס בין המצוות לתורה. עכשיו אומר הרב, בקובץ א', נתחיל קובץ א', קובץ א' פופיים. עוד פסקה למצוות הן האמונה. שימו לב, המצוות בונות הן את הנשמה. מה הכוונה בונות את הנשמה? אז אין לנו נשמה בלי מצוות. זה נגד כל הרב קוק, הרב קוק הזה. אנחנו יודעים, סגולה, יש נשמה. הכוונה בונות את הנשמה. בונות בניין. שהנשמה, מי שורש החיים, תהפך להיות בניין החיים. אז הן בונות את הגילוי של הנשמה. בונות את, הן את הנשמה, בין נשמת היחיד, בין נשמת הציבור. השירה האלוהית, שזו התורה, משוטטת ומרחפת על פני המצוות וחודרת בתוכיותן. הרעיון הגדול של התוך המלא. מהו התוך המלא של המצווס ושל החיים? אמונת אלוהים בצורתה הרוממה מאשרת את החיים, היא עושה את החיים למאושרים, הולך ומתלווה עם כל מצווה בצורה הפרטית המיוחדת לה. כלומר, כל מצווה זה צורה פרטית, ציור מסוים, שמה התוך שלו? מה שאמונת אלוהים מאשרת את החיים. אבל הצורה המיוחדת, האם מתחקקת היא בנשמה, כוונה בנשמת החיים, בנשמה הזו שמופיעה בחיים שלנו, לפי התוכן של המצווה, ולפי הערך של הדבקות הנשמתית אל האור העליון שבמצווה. עדיין שיש ערך אם אדם לומד את התוכן של המצווה, אם אדם לומד עולת ראייה על תפילים, אחרי זה מניח תפילים, זה מעין עולם הבא. טוב, כל שם זה ניסטר, אנחנו צריכים ללמוד כמה דברים כדי שאני מסוגל ללמוד את זה. אבל הרב אומר, ודאי שאם גם ההכרה שייכת אל התוכן העליון של המצווה, זה עוד יותר עליון. אבל גם בלי שאדם יודע את הערך, זה פועל. בעצם זה שאדם עושה את המצווה.
בהכרה שלו זה לא פועל
כמעט. מה?
בהכרה שלו זה לא פועל כמעט.
זה כוודאי פועל. כי זה מקדם אותו יותר, הוא יותר שייך לזה. אז הוא יכול מסוים יותר ללמוד את זה. אם אדם לא מקיים מצוות, אם בחיים שלו הוא לא שייך אל המוסר, אז הוא לא יכול ללמוד על המוסר. כי צריך לזה הכרה פנימית. אז צריך שייכות. טוב, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו עם אנשים שקיים מצוות בלי להבין כלום. אנחנו לומדים ברוך השם, טעמי המצוות. אנחנו לומדים אל האור העליון. פה בישיבה. מה?
איזה שיעור.
זין? איזה שיעור. אני יודע איזה שיעור. שיעור א', לומדים. אתה שואל, לומד, לומד תורה, לומד, לומד על מצוות, לאט לאט, כל אחד ברמתו. לומד על תפילה. לא שבלי שאדם לומד אין ערך לקיום המצווה. יש ודאי ערך יותר גדול אם אדם יודע, אבל אנחנו ברוך השם לומדים.
זה בעצם כל לימודי האמונה.
כל לימודי האמונה, זה באופן כללי. קודם כל לומדים את היסודות. אחרי שאתה מבין איך הקשבוך הוא מתגלה בעולמו, מה הסדר, פתאום אתה מבין. אז למה צריך ציצית בשביל זה? תפילין בשביל זה? פרשת חלה תרומה. אתה לומד מהר"ל? כתוב שתרומה זה ראשית? אין, אתה כבר יודע קצת על הפרשת תרומה. לאט לאט אנחנו לומדים. או, סומה בערובה. טוב. ולפי הערך של הדביקות הנשמתית אל האור העליון שבמצווה, לכן הנשמה מתגדלת וכוחה מתרבה. יפה. עכשיו באתי ללמוד את קובץ א' ת' ת' צ' דיזיין, שזה כבר שייך אל החיבור של התורה והמצווה ביחד. פה מופיע יסוד גדול. שהרב אומר, יש פה נפש החי? אז בואו תראו. הרב אומר, בתחילת עשיית המצווה, כלומר, כשאדם הולך לעשות מצווה, בא לאדם חשק גדול. מאיכן בא החשק הזה? אומר הרב, מיסוד החוכמה של ההכרה המלאה באור חיים על שמחת המצווה. בנפש החיים בעמוד כף א' פה במהדורה הזאת, מהדורת בני ברק, כתוב כך, מה שתקנו בנוסח ברכות המצוות אשר קידשנו במצוותיו, לכן קידשתנו במצוותיך, כי מעט שעולה על רעיון האדם לעשות מצווה. כלומר, כי יש אדם רק רוצה לעשות את המצווה, עולה בדעתו לעשות את המצווה, תכף נעשה רישומו למעלה במקור שורשה העליון. הוא ממשיך משם על עצמו אור מקיף, וקדושה עליונה חופפת עליו וסובבת אותו. וזהו שכתוב והתקדישתם והייתם קדושים, כל המקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה. יש פה עוד מקורות. אז מה הכוונה? לא מבין מה הכוונה, אבל מה עולה מפה? עולה מפה כך. לכאורה, כשאנחנו רוצים לעשות מצווה, אנחנו עושים משהו פרטי, ואנחנו לא פוגשים את האור הכללי, כלומר את התורה שבא לידי ביטוי במצווה. אומר הרב פה, אומר פה נפש החי, שכשאדם רוצה לעשות מצווה, אז בא עליו שפע מלמעלה, אותו אור שאחר כך בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מעשית במצווה, התורה שבמצווה, כלומר התוכן הכללי שאותו המצווה מביאה, האהבה שאותה המצווה מגיעה, שאותה המצווה מביאה באופן מפורט, אליה האדם מתקשר לפני עשיית המצווה. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שכשאדם הכי סוט מצווה, אומר הרב, זה תולי בטהרה, אז הוא מרגיש סייעתא דשמיא לזה. חשק לזה. חשק גדול. אז למדנו מכאן, אומר הנפש החי, שמה שאדם מרגיש סייעתא דשמיא והתעוררות, וזה שמעוררים אותו לעשות מצווה, כן? זה בא מאור המקיף. מה זה אור המקיף? כוונה, לא יודע מה זה אור המקיף, אבל הכוונה היא, זה תוכן שהוא יותר גדול ממה שבא לידי ביטוי במצווה עצמה, כי במצווה עצמה זה כבר בא לידי ביטוי בכלים מעשיים. זה ציור מעשי. אבל התורה שבמצווה, שזה עצם האהבה, איפה איתה אדם נפגש? אומר הרב, הסדר הוא תמיד תורה ומתוך כך מצווה. כשאדם ניגש לעשות מצווה, אז מתוך השייכות שלו לתורה, מתוך זה הוא נדחף לעשות את המצווה. כלומר, תמיד הסדר הוא שמתוך אהבה ניגשים אל האמונה. אז אומר הרב אצלנו, זה ממש מקביל פה לנפש החי, ויש עוד מקור בעולת ראייה, שהרב גם מביא את הנפש החי, כמה מביא דברים שמקבילים. בתחילת עשיית המצווה בא חשק גדול. מאיכן מגיע החשק הזה? מיסוד החוכמה של ההכרה המלאה באור חיים. כלומר, תוכן החיים, התוכן שבא לידי ביטוי בחיים הללו, השייכות השלמה אליו, שזו אהבה, השייכות אל התורה, היא זו שכשאם אדם מחליט לעשות מצווה, הוא רק ניגש לעשות את המצווה, הוא לא עשה את המצווה, הוא רק ניגש לעשות את המצווה, הוא נפגש קודם כל עם האור הגדול, שיבוא לידי ביטוי במצווה, ואחר כך, האור הזה הולך ומתאים עם עברי הגוף המעשיים. לא, עם עברי הגוף המעשיים, ובאה הכוונה הלכתית, שיש בה כוח וחיים, אבל מוכרח הדבר להתגדל בגדרי ציור מעשי, והתרחבות הנשמה מתמעטת על ידי מה שעבר אור הרוחניות דרך ציורי התכונות המידותיות. כלומר, אומר הרב, בהתחלה אדם שייך אל רעיון מאוד גדול. זאת אומרת, כיף לא לעשות את המצווה. אחר כך שהמצווה באה לידי ביטוי בעברי הגוף, אז הוא מרגיש שהוא לא אוחז את האור הגדול הזה. בהתחלה האדם הוא מאוד חושק. למה הוא מאוד חושק? כי הוא יפגש עם הרעיון הגדול של המצווה, עם התורה. אחר כך הוא מבטא את זה בביטוי המעשי. זה נראה לו מאוד תפל. זה נראה מאוד רחוק, מאוד צר. עם הרעיון הוא הרבה יותר מזדהה. הוא למד את הרב בעולת ראייה, מה זה תפילים? תפילים, עוז לישראל, פר לישראל. אחר כך, שזה בא לידי ביטוי, הוא מתחיל לדקדק, רצה להניח תפילים. פה בדיוק צריך לראות תפילים. הוא לא מרגיש את כל האור הגדול הזה. אז אומר הרב, כיוון שקיים אדם את המצווה ואור האלוהי שבה התחבר עם חיי גופו וכל כוחותיו, הרי הוא מתעלה, והאהבה העליונה מתאמצת בקרבו בלא גבורה? בלא גבול. או, מעולה. והאהבה העליונה מתאמצת בקרבו בלא גבול. זוהי ברכת בני מערבה, קדצה לתפיליו, עולה ברום מעלה.
לא דרך זה מתבטאת
ודאי שכשאנחנו ניגשים לעשות את המעשה אנחנו רוצים לעשות את זה על פי פרטי ההלכה אבל בהתחלה כשאדם ניגש אם הוא באמת קשור אל האור שבא לידי ביטוי במצווה אז האור הוא הרבה יותר רחב מה שמופיע בכוונה הלכתית כי בכוונה הלכתית מופיע איך הדברים צריכים לבוא לידי ביטוי בציביון המעשי שלהם. נכון? ואז אדם כבר לא פוגש את האור הגדול. זה מצטמצם. כמו היחס בין הנשמה לבין הנשמה שמופיע בגוף.
רק דרך ההלכתי זה יכול לצאת אותו.
ודאי, גם הרב קוק אומר כמוך, אל תדאג. הרב קוק גם אומר כך. הוא אומר, על ידי שהאדם מקיים את המצווה, והאור האלוהי מתחבר עם חיי גופו וכוחותיו, על ידי זה הוא נהיה יותר שייך אל האהבה. יכולה סדר יצר אותה הפוך. בתוך שאדם שייך אל אהבה גדולה, בתוך זה הוא גם מביע את זה באמונה. הוא אומר הרב, הפוך, לא ככה. בהתחלה, כשאדם ניגש למצווה, בא לו חשק גדול. הוא אומר, הוא עכשיו הולך לעשות מעשה שהוא, יש לו קישור לדברים מאוד גדולים. אחר הוא עושה את המעשה, אז הוא חושב שהוא איבד את האור הגדול. מהרב הפוך, על ידי קיום המצווה, על ידי מה שהרעיון הגדול התחבר עם חיי גופו וכוחותיו, על ידי זה מתגדלת האהבה. נכון, בדיוק הרב קוק אומר כמוך.
הרב הפרטים הלכתיים הם מקטינים.
כי הפרטים הלכתיים הם מקטינים את זה לדידינו. כי כשאנחנו עסוקים בשאלה איך לבטא את זה למעשה, אנחנו מרגישים שאנחנו מתרחקים מן הרעיון. נכון? בדרך כלל. כמו הנשמה. הנשמה היא דבר מאוד גדול. כשהיא באה לידי ביטוי בגוף, היא צריכה לבוא לידי ביטוי בדברים גופניים. אז הכל מקבל תכונה מידותית, נפשית, גופנית. זה הרבה יותר מצומצם ורחוק מאור הנשמה. אומר הרב, אבל כיוון שעל ידי המצווה, האהבה הגדולה, כלומר השייכות שלנו אל הקדוש ברוך הוא, התחבא עם חיי גופנו וכוחותינו. על ידי זה אומר הרב, אהבה העליונה מתאמצת. השייכות שלנו למציאות הבלתי גבולית, היא מתאמצת והיא מתחזקת על ידי מה שאור האהבה שוכן בנו בחיים הגבוליים. זה הסדר פה בקובץ א' ת' ת' צ' דיזיין. אל תחשוב שכשאתה עוסק עכשיו איך התוכן הזה בא לידי ביטוי בחיים הגבוליים, אתה עוזב את הרעיון. אל תחשוב שכשאתה עוסק במצווה אתה מאבד את התורה. אל תחשוב ככה, אל תחשוב, לימוד אמונה, עולם רחב, כל פרטי המצווה. כאן אני כבר שייך לצד מאוד נמוך, מהרב הפוך, על ידי שאור התורה מתחבר עם חיי הגוף וכוחותיו בעשיית המצווה, על ידי זה השייכות שלנו אל העולם שבלי גבול מתחזק. זה הסדר פה, בפסקה.
אז נתחיל באהבה ומסתבר.
זה מתחיל באהבה, שמצד זה יש חשק לעשות את המצווה. על ידי זה, השייכות שלנו אל האהבה בלי גבול מתגדל. רק נקרא פה, נגמור פה את הפסקה שלנו. התורה היא אהבה והמצוות האמונה, זה עצם התורה והמצווה. ואין עינן גם כן הצינורות של אדם שפע האמונה והאהבה שופע והולך תמיד. וכל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל בתורות חייו הלאומיים, צריך שהיא תתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד הזה. שתיים שהן ארבע, התורה והמצווה, האמונה והאהבה. ואיך משכללים את זה? הרב ידבר בהמשך.
הרב, דווקא בני מערבה בגלל שבית ישראל...
ירד ישראל, כן. בית ישראל יותר שייך אל התורה, נכון? זה הרב אומר, למה הם נשאו תפילה? הרי בני מערבה יש להם ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו השם תפילנו מצדיו, לשמור חוקיו. משהו כזה. למה הם ברכו כשחלצו לפני? אנחנו תמיד מברכים לפני, כי בברכה אנחנו נפגשים עם התוכן הגדול שאותו אנחנו הולכים להביע במצווה. אחרי המצווה אנחנו כבר לא מברכים. למה? כי אנחנו עוזבים את האור הגדול. בני מערבה, הם על ידי המצווה פגשו את האור הגדול. זה הסדר האמיתי בארץ ישראל. שוב, תפארת פה. למה בני מטה? שמונה ועשרה.
טוב, זה ציור של יראה, זה גם שייך לגויים?
כן, אבל לא, גם ביראה יש הבדל במסיין.
אני זוכר שבכל שיעור על הזקי גזרה וכל ה... אז הוא מסביר שם את ההבדלים האלה, נכון? שלגויים יש גם את הראייה הזאת, מה שיוסף לא... זה אותו דבר?
שייך לזה, בטח.
לא בשביל,
אבל שהוא ככה היו... מה? אמרו
שמעדיפים למטה.
מה הבעיה? אתה מעדיף למטה?